מי יודע איזה רוח הקודש הייתה למי שהגה את הנושא של המשפחה, המשפחה בחבלי משיח. אולי אין כמו הימים האחרונים, בעצם מיום שלישי שעבר, אולי אפשר להגיד עד יום שלישי הקרוב, מה הייתי יכול לעשות מלאכתי קלה ולהגיד מה עובר את התקשורת ומה עוברים אלה שהם שטופי מוח שלה, אבל זה באמת לא מדויק. אפשר כן להגיד מה עוברת החברה הישראלית. והמדרש שחשבתי ללמוד ביחד, שהוכן לפני כל המאומה, אולי הוא מחדד מפגש בין שני עולמות. בפסקה 4, אומר המדרש, אמר אבידי, מעשה באישה אחת בצידון ששעתה 10 שנים מבעלה ולא ילדה. שזה ניסוח קצת מקומם, כי מאיפה יודעים חז"ל שהבעיה היא אצלה ולא אצל בעלה. בכל אופן, אומר המדרש, אתון גבי רבי שמעון בן יוחאי. הגיעו לרשב"י. בעיין למשתבקה דין מן דין. רצו, כדרך התקנה המקורית, אחרי 10 שנים, להתפרש זה מזו, להתגרש. אמר לאון חייכון, השביע אותם, כשם שכל מעמד החתונה והקשר שנוצר בעקבותיו היה במאכל ובמשתה, כך אין אתם מתפרשים אלא מתוך מאכל ומשתה. שזה קשה מאוד. כי לא כתוב חלילה שהיו סיבות אחרות, משמע היה קשר ביניהם, אז איך אפשר לומר, תעשו שתייה, תעשו מאכל. איך אפשר בכלל להשוות את זה למעמד החתונה? אומר המדרש, הלכו בדרכיו ועשו לעצמן יום טוב. מה פירוש? ועשו סעודה גדולה, זה כבר תוספת על רשב"י. הוא אמר סעודה, הוא לא אמר יום טוב. אבל כיוון שהוא השווה את זה לחתונה, הם הבינו. ומי היה שם? ושיקרתו יותר מדי. ומה קרה לו כשנהיה שיקור? והפוך על הפוך אומר המדרש, כיוון שנתיישבה דעתו עליו. יש מצב כזה כנראה, שיש דברים שלא מבינים כשלא שותים, חוץ מלנהוג, שאני לא חושב שהמדרש היה ממליץ לעשות זה בתוך שתייה. ומה עשה כשנתיישבה דעתו? אמר לה ביתי, ראי כל חפץ טוב שיש לי בבית, הותלי אותו ולכי לבית אביך. כמו שנאמר, ניפרד כידידים. מין הצעה כזאת של מחווה. אומר המדרש, מה עשתה היא? לאחר שישן, רמזה לעבדיה ולשפחותיה ואמרה להם, שאו במיטה, וקחו אותו, והוליכו לבית אבא. ואז בחצי הלילה ננער משנתי, ופג עבד. ינו. והוא אומר לה, ביתי, איכן אני נתון? אולי זו הייתה שאלה רטורית. כי כשהיא עונה לו בבית אבא, ואולי סביר להניח שהוא הכיר את הבית הזה, אז הוא אומר לה, בצדק, מה לי ולבית אביך? הרי התגרשנו, הסכמנו על זה. אז מה היא עונה לו? ולא ככה אמרת לי, אתמול בערב, כשהיית שטוי, כל חפץ טוב שיש לי בביתי, תלי אותו ולכי לבית אביך. אין חפץ טוב לי בעולם יותר ממך. שמצד אחד, זה דבר מאוד מתאים כנראה לבעל הזה, שעושים את רצונו. אז הוא לא יכול להתקומם. מצד שני, לאן זה מוביל? שהוא נמצא בבית חותנו? ועוד שהיא קוראת לו, או בהקשר שלו, חפץ. אין לי חפץ בעולם, יותר טוב ממך. איך להבין את הביטוי הזה? הלכו להם אצל רב שמעון בן יוחאי, שמהיום, כשאני רואה את המדרש הזה, מתברר לי שכל המושגים האלה של מקובל אלוקי ומלובן בניסים, שהדור שלנו, ברוך השם, מושפע מהם, זה קודם כל אנשים שיודעים להציל חיי נישואים, יודעים להציל שלום בית, מוסרים את הנפש של כך, ומדריכים בעצות ישרות. אין שום ניסים פה, שום מופת גלוי, שום שינוי סדרי בראשית. דבר שני, עמד והתפלל עליהם. אין כוחו של רשב"י, אלא בתפילתו, בפנייתו לבורא עולם. ודבר השלישי, מסקנת חז"ל, אלא למדך, מה הקדוש ברוך הוא פוקד עקרות, אף צדיקים פוקדים עקרות. כל המדרש הזה אולי, בין כל הפירושים שלו, ראוי היום, בימים האלה, מאוד להדגיש את מושג החפץ. החפץ בעברית המודרנית זה משהו דומם, כמו שולחן, כיסא, רמקול וכו'. והחפץ בשפה המקראית הוא מאוד קרוב למושג רצון. בעוד שהמילה רצון, כפי שמדייק אור החיים הקדוש בויקרא י"ח והמלבים בויקרא פרק א', המילה רצון פירושה הנטייה המחשבתית ומה שהיא מעוררת בתוך האדם. המושג חפץ פירושו חשק, תאווה, חמדה. בכל התנ"ך לא מוצא המלבים ביטוי שלילי של רצון. תמיד הרצון הישראלי הוא ממקור הקודש. לו היינו מסירים ממנו את החפצים. אבל מה אעשה? בנפשי חשקה. ואז באים החשבונות הרבים שאמר אותם קהלת בסוף פרק ז', והם מכסים, מחספסים את אלוקים עשה את האדם ישר. ועל כן, מה שהיא אומרת בעצם, שהתברר דרך כל הסיבוב המסובך הזה של השתייה, ואולי גם דרך הסיבוב המסובך של עצם החלטה לפרק את הבית, התברר שמשהו בחפץ ביניהם עוד לא נבנה מספיק. ואולי בגלל זה חז"ל אמרו, מעשה באישה ששהתה 10 שנים בלי ילדים, כי על הכתפיים שלה, בתוך הלב שלה, בתוך המוח שלה, מונחת היכולת, אם היא תרצה בכך, להוביל מהלך של תיקון הבית, של שלום בית. ויש לה חפצים, עבדים ושפחות יש לה. יש לה הרבה רכוש. אבל אולי כשיש הרבה חפצים, נשחק מאוד החפץ הפנימי, נשחקת מאוד חמדה של טהרה. פרק של סוכות, דוד המלך אומר, שמחתי ואומרים לי, בית השם נלך. אתמול בלילה ראינו חלק מצילום של סעודה, סעודה אחרונה של פורים בירושלים, במוקפים של ירושלים, לפני 7 חודשים של הרב חנן פורט, זכר צדיק לברכה. והוא דיבר בסעודה הזאת על המושג אני ירושלמי. הוא באר את הביטוי שמחתי באומרים לי בית השם נלך. שעל פי הירושלמי בביקורים, באורלה, בעוד כמה מקומות, היו לצני הדור, עומדים ליד החלון של ביתו של דוד, היו אומרים לו, אתה לא יכול לעלות לבית המקדש, אבל אנחנו נבנה אותו. ובאו להקנית אותו, כביכול, יש פה איזשהו משהו אישי של דוד המלך, מה שנקרא בשפה הלועזית היום, ואולי אין לזה תרגום בעברית, קרדיט. אומר להם דוד המלך, שמחתי ביום לי בית השם ללך. מה, אני עסוק בשאלה האישית? אני עסוק במשימות. המשימות של המלחמות שהוטלו עליי עשיתי נאמנה. ועכשיו יש משימה אחרת, שעניינה לא מלחמות, ולכן מישהו אחר צריך לעשות אותה. ואז הוסיף הרב חנן, זה כל כך מתאים לאישיותו, לדרכו, לתורתו, למפעליו. שדוד אומר להם, אני שמח שאתם אומרים לי בית השם ללך, בתנאי שאתם אומרים את זה בשמחה. שאולי אם אפשר להגיד בעקבות האורחה עם הקדוש והמלבים, שאתם עושים את זה מתוך חמדה של קודש, מתוך תאווה של קודש. משעה שמתגלה החפץ, באופן היותר טהור, נפקדו העקרות, נבנה מחדש הבית, והוא מתוכו מגלה איזה כוחות היו תמונים בו קודם. ומשום מה המדרש ממשיך לעוד חלק, שלכאורה הוא עובר לעולם אחר לגמרי. אני הולך עם נטייה שמאלה, ימינה, לחלק הימני ביותר מתחת לפסוקים, והרי דברים קל וחומר. ומה עם בשר ודם? על שאמר לבשר ודם שכמותו, אין לי חפץ בעולם טוב ממך, נפקדו. ישראל, המחכים לישועת הקדוש ברוך הוא בכל יום, ואומרים, אין לנו חפץ טוב בעולם, אלא אתה. על אחת כמה וכמה, והיא נגילה ונשמחה בך. כאותה ערבה שאיתה אנחנו מקיפים את המזבח ביום הושענא רבה, ביום השביעי, 7 פעמים. ערבה שהיא צמאה, כן, בחלק מהנוסחים אנחנו אומרים צמאי אישך. הרבי גאון היה הולך כל שנה מבבל ועולה לרגל בחג הסוכות לירושלים, להר הזיתים. הייתה מסורת בידו שאם הוא יקיף את הר הזיתים עם 300 כהנים 7 פעמים בהושענא רבה, יבוא המשיח. וכך עשה שנה בשנה, כפי שמתאר רב מימון זכר צדיק לברכה. פעם אחת הוא הרגיש שאליהו הנביא הולך איתו, ושאל אליהו הנביא, למה המשיח לא בא? הנה יש כאן 300 כהנים מקיפים ערבה בהושענא רבה את הר הזיתים. אמר לו אליהו הנביא, תסתכל טוב, אתה תראה רק כהן אחד. 299 הם כהנים פורמלית, אבל אין בהם ענווה. כיוון שכך, עם אחד אי אפשר להביא את הגאולה. כשמדרש אומר ישראל המחכים לישוע, הרי זה דומה לאותו מדרש בילקוט שמעוני שאומר, כפי ששרים בשנים האחרונות, ענבים, ענבים, כך אומר המשיח על גג, על גג בית המקדש, הגיע זמן גאולתכם. והמדרש מגדיר כאן, שישראל בתוך תוכם, בתוך חמדתם אומרים, אין לנו חפץ טוב בעולם, אלא אתה. ולא נחה דעתם של חז"ל, עד שלא הביאו את המדרש בהמשכו, את המשל, בפסקה המשולשת. למטרונה, שהלך המלך בעלה ובניה וחתניה למדינת הים. ובאו ואמרו לה, באו בנייך. אמרה, מה אכפת לי? תשמחנה קלותיי. כיוון שבאו חתניה, אמרו לה, באו חתנייך. אמרה, מה אכפת לי? תשמחנה בנותיי. אם היינו לומדים את המדרש הזה במצפה הילה, או בהרבה בתים בישראל, בימים האלה, הוא היה מדרש הזוי לגמרי. חוזר בן, חוזר אח, אחרי אלפי ימים. מישהו מסוגל להבין מה פירוש, מה אכפת לי? ישמחו אחרים, אומר המדרש. אמרו לה, בא המלך בעלך, אמרה, היי חדוות השלמה, חדו על חדו. על זה, שמחה על שמחה. כך לעתיד אבו. באים הנביאים ואומרים לירושלים, בנייך מרחוק יבואו. והיא אומרת להם, מה אכפת לי? בנותייך, על צד תאמנה, כפי שממשיך הנביא ישעיהו פרק סמך, היא עדיין אומרת, מה אכפת לי? אבל באותיות המחוקות בצד ימין, אולי מחוקות כי אין מי שאומר אותם היום, כיוון שאמרו לה את מה שמופיע פה בצד שמאל למטה בנבואת זכריה, הנה מלכך יבוא לך, צדיק ונושע, אמרה, החדוות השלמה. וכתיב גילי מאוד בת ציון, וכתיב רוני ושמחי בת ציון. באותה שעה היא אומרת, סוס אסיס בהשם, תגן נפשי באלוהי. הביטוי מה אכפת לי, אולי הוא לא בא חלילה להקל ראש, לזלזל, להתעלם, להתנתק משמחת הציבור. אולי גם אותה מטרונה, יש לה שמחה על בניה ובנותיה שחוזרים, אבל במהות, בפנים, זה לא מספיק לה. עד שבעלה יחזור, עד שהמלך יחזור. זה לא זמן של ברורים נוקבים, אבל בהחלט תמיהות גדולות יש על השמחה הזאת. הגבול בין המילים לשמחה מה זה עושה שבתחילת קהלת, לשיבחתי אני את השמחה שבחלק האחרון של קהלת בפרק ח', הגבול הוא כנראה עדין מאוד. ואולי המבחן הפנימי שלו, למה אנחנו מחכים? למה שבשורה פרטית או משפחתית תתרחש לנגד עינינו, אולי אפילו נגד הטבע, שזה עצמו שמחה על הריבות הדדית, על חזרה לחיק המשפחה. אבל זה לא מספיק לנו. אנחנו רוצים את כבודם של ישראל, את כבודה של השכינה, את המשך המלחמה של הצדק נגד הרשע, נגד הטרור. אנחנו רוצים, כמו שרצה אחינו האהוב, לא רחוק מכאן, בדרכו למעיין השילוח, לשאוב מים וססון, במעייני הישועה, אלחנן נטלי, השם מקום דמו. אנחנו רוצים את חזרתו של אחינו, יונתן פולארד, הוא יקר בעינינו לא פחות מגלעד שליט, אף על פי שבתקשורת זה לא נראה כך, וגם לא בפוליטיקה. יש לנו חפץ פנימי שכדרכו של יוסף נבקש את כל אחינו על כל גווניהם. וצריך להתפלל על עם ישראל, אולי דווקא מכוחה של ערבה, שאכן יתגלה בתוך כל הטלטלות האלה. מה כנסת ישראל, למה היא מצפה? ומה אנחנו השליחות והשליחים של כנסת ישראל? אכן, משרתים אותה, ולא מסתפקים בעניינים משפחתיים. ויכול להיות שיש בזה גם איזו דחיפה גדולה, הערה גדולה באלף של המדרש הזה, שכשמחפשים לבנות משפחה, וכשרוצים לקיים אותה, ורוצים לפתח אותה, תהיה ירושלים לנגד עינינו, עיר הקודש והמקדש, יהיה החיבור לכלל ישראל כדבר מנחה, כדבר שבונה את כל עולם השכל והרגש גם יחד. חג שמח, בשורות טובות, ושוב סליחה על האיחור, וגם סליחה על הקיצור. ועכשיו יתחילו השיעורים באמת אחרי קטעי המבוא. שלום לכולם.